בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר, בסדר.
כולנו פה, כולנו פה.
זה השיעור של כזה, התחלנו.
כן, זה השיעור רציני מאוד, ואז הבסדר שבא אחר.
התבגרתי בתוך שנייה, תוך רגע.
יש גם שיעולים שמחכים להתפרץ רק כשפותחים את המיקרופון.
אה, ברור.
שעה קודם, הכל טוב, הכל בסדר.
גם שעה אחרי.
גם שעה אחרי.
כן, כן, כן.
פשוט איך שאתה פותח את המיקרופון, יש טריגר, טריגר שיעול. בוקר טוב.
בוקר טוב.
ג'נין.
מה?
בוקר טוב ג'נין.
בוקר טוב ג'נין.
בוקר אור ג'נין.
כן, צהל פתח הלילה במבצע, בג'נין. מבצע שמדובר עליו כבר חודשים ארוכים. זה התחיל בהפגזה אווירית, חיסול מהאוויר.
שזה נדיר ביוש, לא?
כן, כן. לא אמרו עוד אם זה מטוסים או רחפנים, אבל היה גם לפני איזה שבוע, בקיצור, אבל כוחות גדולים, צנחנים, גולני, כבר מאגפים את העיר, שבאמת, כאילו, אף אחד לא רוצה קרב או מלחמה או משהו בכלל שיכול איכשהו גם לסכן חיילים, אבל זאת עיר שיצאה לחלוטין, או בוא נגיד אלמנטים רבים בה, לא בשליטה, לא שליטה של הרשות הפלסטינית, כמובן כבר מזמן אין שם עיר חמאס, עיר שמייצרת את רוב הפיגועים האחרונים, וגם אם אתה אומר חייבים, לא משנה מה נעשה, תמיד יהיה עוד טרור בקצה, זה לא אומר שלא צריך להתמודד עם מה שקורה עכשיו. נקווה שזה גם יהיה רק מהיר ויעיל.
נקווה מאוד. ממה שאנחנו שומעים, צהל באמת התכונן למבצע הזה הרבה מאוד זמן, אז נקווה שזה גם יבטיח את שלומם של החיילים וישיג את המטרות, עם כמה שפחות פגיעה בבלתי מעורבים.
אם הוא התכונן אליו הרבה זמן, אז למה דווקא עכשיו?
מה, מבחינת המחאה?
כן.
המתוכננת היום לנדבר?
טועה, סתם שאלה שנזרקת.
אני תמיד סקפטי כלפי טענות כאלה של למה דווקא עכשיו מבצע צבאי, כי תמיד יש משהו שאפשר להגיד עליו למה דווקא עכשיו. נראה לי שיש שעון זמן צבאי ענייני, ואני באמת נוטה להאמין.
הלוואי.
אני נוטה להאמין שזה תמיד משיקולים ענייניים, גם הכל כל כך עדין שם, ויש כל כך הרבה כוחות בשטח שרוצים לדאוג לשלומם, שכאילו נראה לי של לערב בזה שיקולים זרים, אני מאוד מאוד מאוד, זה כאילו זה כמעט קונספירטיבי בעיניי.
זאת שאלה לגיטימית.
לא,
שאלה לגיטימית.
אמרתי שלא, חלילה.
אני חושב ש... לא, לא, אני לא... זה שאלה לגיטימית, אני חושב בשיח...
אביו לי ההזויה הזאת.
לא.
איפה היא מביאה את הדברים האלה?
לא, כי ישר כבר אתמול התחיל הסיפור הזה, למה דווקא היום. נכון שמבצע כזה מתכוננים אליו חודשים, נכון שיש גם בדיוק שכל הכוכבים מסתדרים, ואז אפשר להתחיל לתת את העמקה, אבל אני חושב שאנחנו חיים בעידן מספיק משוגע, ומבחינת קבלת ההחלטות בו, אני רק נזכיר את פיתורים של שר ביטחון, כי העז להתבטא, להביא את המציאות לפתחו של ראש הממשלה, שגם אם יש חמישה, בוא נגיד, 15% סיכוי שאולי גם גורמים שיקולים זרים היו מעורבים בלתת את האוקיי הסופי, את הפעל, את להתחיל. שווה גם כאילו לשים לב, זאת אומרת, לא להתמסר טוטלית.
כן, זה ממש עצוב שאני מעלה את השאלה הזאת. זה באמת, זה דבר שהוא לא סביר שאני אעלה שאלה כזאת, אבל המציאות הוכיחה לנו הרבה פעמים שזה שאנחנו פרנואידים, זה לא אומר שלא רודפים אחרינו.
כן, אבל אני גם זוכר שמאז צוק איתן, אני זוכר שכל פעם שיש מבצע צבאי, תמיד אומרים זה ביבי עושה משיקולים פוליטיים, פעם יש יש בחירות, פעם יש מחאה, פעם גלעד שליט, פעם ככה, פעם ככה. זה טיעון שבאמת אי אפשר להפריך אותו, ולכן הוא כאילו... אפשר להתמודד איתו.
ואין לי ספק שלא הרמטכ"ל ולא ראש אמ"ן ולא שב"כ ולא אף אחד מהגורמים שמעורבים צבאית במבצע הזה.
היו מאפשרים דבר כזה.
שפועלים מתוך השיקולים הפוליטיים, חס וחלילה, ממש ממש לא. אבל בסוף שוב יש את האוקיי האחרון שמגיע מהקודקוד למעלה. מראש הממשלה.
אולי יש גם את האולי היום.
ואולי בשיברק, לא יודע, זה... נקווה מאוד שלא, זה נורא נורא לא סביר, אבל כמו אנחנו חיים במציאות מטורפת שבה
נכון.
איפשהו אפילו במאחורה של השיקולים יכול להיות הדבר הזה. כי כמובן לעשות מחאה ביום כזה וחס וחלילה שוב, עוד לא קרה שום דבר, אבל יכול להיות שיהיו נפגעים גם אצלנו, ופתאום לעשות מחאה ליד בן גוריון וזה, זה פתאום נראה נורא לא רלוונטי, וזה כן. נראה נורא... פריבילגי, וזה נראה נורא
מנותק,
לא טוב, כן. אז מקווה שזה גם ייגמר נורא מהר. עוד אין שם, אז אני חושב ש...
עוד אין שם?
לא שראיתי.
לכל מבצע יש שם. שנתנו לו הורה ואימא. כן.
יכול להיות שהקריאיטיב מתעורר מאוחר, אבל כרגע...
נכון, זה החיילים שכאילו שעושים ימיות בקריאה. תן להם רגע, תן להם להגיע לבסיס.
שזורקים אבנים.
מהקריה,
מהקריה.
יכול להיות שבגלל זה אין שם.
וואו, אם ההוא שזרק את האבנים על מפגינים, הוא זה שממציא את השמות, ובגלל שהוא עכשיו הוא עצור,
אז אין שם.
אז אין שם למבצע?
מדהים, מבצע שלך אבן.
כל מה שמצליחה לחשוב עליו זה תיק. בלנסיאגה לבן, בלנסיאגה ליוון, בלה מכאן ומכאן, ואני רופא פה השמש, למה הכל מעונן.
תסמין מועלם. אביה?
כן.
ישבתי איתה לראיון.
יואו, מודה באשמה. כן.
ואיך היה?
You have conversed.
כן, היה מעניין, היה כיף, היה כמו לשבת עם חברה ולדבר איתה, שזה, אני חושבת, הכי טוב.
Mm-hmm.
גם הכרחתי אותה, נגיד, בלנסיאגה לבן. קודם כל, הכרחתי אותה להגיד איפה הוואן בשיר.
Mm-hmm.
ספרה לי, mm-hmm. ומצאנו.
אני רק היום מצאתי. הדיסק, האלבום יצא לפני מה? חודשיים? חודש?
כן, חודש.
חודש אני מחפש את הוואן.
כן, כן.
אפשר בעברית?
הטיים, המקצב של השיר הזה הוא קצת לא ברור. יש שם ריבוי משקלים וכאילו משהו מאוד מאוד...
כן, הוא קצת מרוקאי.
כן, וזה מאוד מורכב, ובאופן עקרוני, כשאתה שומע שיר, אתה תמיד יודע איפה תיבה מתחילה, זה הוואן. ופה, זה בגלל שיש ריבוי משקלים, והשירה שלה לא שבת בדיוק על הזה, וזה דבר
כן, זה בדרך כלל מאוד אינסטרוקטיבי, כזה כאן הוואן, כאן הוואן, ופה אתה לא יכול.
לוקח איזה רגע, הוא יכול להיות בכמה מקומות, תיאורטי.
עד שיסמין מועלם כזה יושבת מולכם, ואומרת כזה, וואן. וואן.
וגם בעצלות הוורבלית.
בדיוק.
אז אפשר לראות ולהזין לרעיון הזה, נכון?
להזין בעיקר, כן. להזין בספוטיפיי, אפל, כל הדברים שמאזינים.
ובאתר ובאפליקציה של אקו 99 FM.
באתר זה הכי טוב, כי גם שומעים עם השירים. אפשר לשמוע עם השירים, ואנחנו מדברות על השירים. אז יש הקשר.
אוקיי. כן, זה...
הקשר מוזיקלי.
דובדבן קטן. למיטיבי לכת. יפה?
כן, כן.
יפה מאוד. אתמול התחיל החופש הגדול באופן רשמי. והיות שאין לי בנות במערכת החינוך הזו, אז אני לא יודע ככה מתי מתחיל החופש הגדול. הדרך שלי לדעת זה מתי אני מקבל את סרטון המכות הראשון. ואתמול אכן קיבלתי את סרטון המכות הראשון.
כמו שעון.
ממש כמו שעון. זה הגיע מוואלה. עכשיו, כבר בכותרת, בוואלה יש את הסימן קריאה האדום. עכשיו, סימן הקריאה האדום הוא שייך לאפליקציית חמל, הוא שייך לפוש אייל, הוא לא שייך לניוז אוטלט רציני שנמצא במרכזו של חקירה ומשפט של ראש הממשלה. זה הזיה שזה...
אני חושב שאפליקציית חמל היא איכשהו קשורה לוואלה. אם אני...
כן, הגיוני.
אולי אני טועה, אבל...
מבחינה סגנונית,
מבחינה סגנונית, שם בדיוק הייתי מצפה לראות את ה... זה סימן קריאה אדום שמבשר על מכות.
יכול להיות שאני טועה, סליחה אם אני טועה.
ואז אני נכנס לסרטון. עכשיו אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון, זה סרטון בחולון, יש בריכה, לא מצוין איפה הבריכה, אבל הכותרת מתחילה בבועטת ומושכת בשיער. שתי נשים התחילו קטטה בבריכה בחולון ביום הראשון של החופש הגדול, ו-as advertised, ככה באמת, זה מה שקורה בסרטון. ראיתם את הסרטון?
כן, ליטרלי, בועטת ומושכת בשיער, זה גם הוויץ, הנקודותיים, בועטת ומושכת בשיער, קודם כל תדעו, זה מה אתם הולכים לקבל.
משם התחלנו.
ואז אני כזה, אוקיי, אני רוצה לראות בועטת ומושכת בשיער.
בהחלט. אז שתי נשים התחילו קטטה, עכשיו באמת כאילו, אני לא יודע מה יש במקווה מים שגורם לישראלים לאבד את זה לגמרי, אבל הסרטון פה מתחיל מאמצע המכות, ו... וזה ברור שכאילו, כאילו יש איזושהי רגיעה.
כן, כן.
אבל אז הן מתחילות את ה...
זה נראה שזה מתחיל מהאמצע, זאת אומרת, מישהו לא התעשת בזמן להתחיל לצלם ברגע שהתחילו המכות, ואז הפעיל את הטלפון ברגיעה.
כי זה מקור מים, וזה מסוכן, כאילו צריך ממש לעשות איזה...
כן, לפני הטלפון וזה, גם מסוכן לטלפון.
בדיוק, מסוכן לטלפון, ברור.
כן, לא לבני אדם, למכפת.
כאילו מכות זה חלק מהדיל עם מקווי מים. ואז רואים שיש אישה, היא כזה יושבת על שפת הבריכה, כבר כאילו הרחיקו אותה.
כמו שבזירה אתה שנייה עוצר בין סיבובים, והיא הולכת לדבר עם המאמן שלה, כן?
ומי שנותן לה כזה טורר, ככה, מרענן אותה.
אוי, אנחנו פספסנו בעצם את הבוקס. היה בוקס בועטת ומושכת בשיער, אבל הוא התחיל באמצע, אז אנחנו, כן.
ואז אחרי שהיא שואבת כוחות מחודשים, היא דוהרת לאמצע הבריכה, תופסת את היריבה שלה בשיער, ומכניסה אותה מתחת למים
כפי שהובטח,
וזה פסיכי וזה משוגע. אתה אומר לעצמך, באמת כמה קלישאות של עצמכם אתם יכולים להיות? חופש גדול, בריכה בחולון, למה זה צריך להגשים את עצמו? למה זה מספק את המזון למלעיזים? למה זה שם? למה זה ככה?
אנחנו ישראלים, זה ה-DNA, אנחנו ישראלים.
זה גם ריב קטן, אני חייבת לציין. זה ריב קטן, זה כמו תיק קטן, זה ריב קטן.
כל אישה צריכה ריב קטן בבריכה?
לגמרי. גם יש את הרגע הזה בריב בין בנות שאנחנו מתחילות למשוך בשיער. שזה הרגע שבו הכל מתעקם, הגוף שלנו פשוט מתחיל להתעקם.
זה דבר אכזרי.
זה נורא, זה נורא, אבל זה נשק ימדים, זה פשוט כאילו, יש שלב שאנחנו הופכות מקו ישר לבאמת עיגול.
כן, זה כמו חתול כשהוא פוגש מים, זה כזה, ככה, ככה התגובה.
ואז כאילו לכו תפריטו את הדבר הזה, זה דבר שהוא כאילו... הוא הכי מפחיד. הוא גם מפחיד גברים. גברים כשזה מגיע לשיער, הם לא יודעים מה לעשות. הם הולכים הצידה.
גם זה תמיד הרי מתחיל הקרבות האלה, לא כתוב מה הסיבה, אבל תמיד זה הרי בריכה, וילדים קטנים מסתובבים שם בעשרות. תמיד זה, היא נגע בילד, לא נגע בילד, ישבה לה במכות, כאילו הכל, המכות האלה תמיד מתחילות כאקט חינוכי, נכון? לשמור על איזה כבוד, על איזה פסון, על איזה, אל תגיעי לי בילד, אל דברי עם הילד שלי על זה, ואז גמרה את הילד של עצמה מבחינה חינוכית, כי... איזה ילד יכול לראות את אמא שלו מטביעה מישהי בבריכה? ולצאת מזה בסדר, לצאת מזה שלם, לצאת מזה אדם טוב יותר.
אפשר להביא נקודת אור בסרטון הזה?
כן.
הגברים היו הגורם המאזן בסיטואציה.
המפייס.
כן, המפייס. אתה היית מצפה שזה יתפתח לקטטה, אני הייתי מצפה לפחות, לקטטה... המונית של גברים ושכיסאות יתחילו לעוף, אבל לא, זה היה ניכר שדווקא הגברים רוצים לשמור על השקט.
הם היו מבועטים ומפוחדים, כי הם לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה. התחילו לקחת שם את הילדים שלהם, אמרו להם בואו תסתכלו.
בדרך כלל כשגברים מבועטים ולא יודעים איך להתמודד.
אז הם לוקחים כיסא.
אנחנו לוקחים כיסא ומעיפים בראש.
נכון, הם לוקחים כיסא והם לא, כאילו, תמיד חייבים עוד איזה שכבה שתגן עליהם. זה מאוד ילדותי בעיניי.
מבחינתי הגיבור של הפרשה הזאת הוא האיש המצלם, שהוא הצליח להיות ביד אחת עיתונאי, וביד השנייה הורה. כי כל הסרטון...
הוא צועק.
צועק על הבן שלו, אדם בוא לפה! אדם בוא לפה! שחלילה, הוא לא אבל יזניח את השליחות העיתונאית שלו, ויוריד את הטלפון, ואשכרה ירחיק את הבן שלו מהמכות, אלא הוא הצליח לשמור על יד יציבה, וגם להגן. ועכשיו רואים שהוא גם, הבן הוא לא צייטן, כי... כי הוא נמשך, כי קורה משהו רע מסביב, הוא...
כן.
והוא ממשיך לצלם, והוא אומר לו, אדם בוא לפה, ולקראת סוף הסרטון זה ממש כבר, אתה רואה את העצבים, כאילו.
כי הוא באמת בקונפליקט בין שתי השליחויות שלו.
כאילו הוא יודע שהוא יכול להפוך להיות ויראלי, שיש לו זהב.
יש לו זהב, יש לו את הריב של היום הראשון של החופש הגדול.
זה למכור ל-CNN, כאילו זה כזה.
ספרו לנו הבוקר עם מי רבתם אתמול. עם מי רבתם אתמול, לא בהכרח בבריכה בחולון.
ריב טרי, טרי כזה.
למרות שאם הייתם מעורבים בקטטה, בבקשה פנו אלינו.
בטח.
בבקשה.
אם אתה...
אם העיתונאי, אני רוצה את העיתונאי.
אבא של האדם.
וודוורד או ברנסטין. אז התקשרו אלינו, 1-907-2-99-99. אם רבתם אתמול, יכול להיות עם חבר, בעבודה, בבית.
אבל בא לי ריב טרי כזה, שהעצבים עדיין זורמים.
אתמול בלבד, ריבים שהתרחשו אתמול, קונפליקטים, דברים שקרו לכם אתמול, אתם עדיין בעצבים בגללם. 1-907-2-99-99, 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן מחכים לכם. ארקוסטיל קיצ'ן חוגגת 7 שנים, ואתם נהנים מהנחות מטורפות על מגוון מוצרים בחנות לשבוע. 50% הנחה על סירים ומחוותות, ובין 20-40% הנחה על כל השאר.
יפה שביקשנו מאנשים עצבנים להתקשר ואנחנו מחכים להם סכינים. היום טוב.
או מחוותות גם.
או מחוותות, זה גם.
אז 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
ירדן, בוקר טוב. ירדן?
כן.
מה המצב?
הלו?
שומעים, 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 הכל טוב?
אוקיי, כן, הכל מעולה.
אחלה. ירדן, קבל 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. ארקוסטיל קיצ'ן חוגגת 7 שנים ואתם נהנים מהנחות מטורפות על מגוון מוצרים בחנות לשבוע.
תודה רבה.
50% הנחה על סירים ומחוותות ובין 20-40% הנחה על כל השאר. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד בתוקף עד 8 ביולי. ירדן, ספר לנו עם מי אתה רבת אתמול.
וואי, זה ממש טרי, ואני עדיין, מה שנקרא, מפחד להגיע לעבודה.
יש. נעביר לך את הדרך.
כן, את האמת, אני בדיוק בחנייה, אבל מה קרה אתמול? בעצם אני מתחיל כל יום את היום שלי בריצה בפארק הירקון, ויש בגדי ספורט מסריחים, מתקלח בעבודה, מה שנקרא. ואני כל יום תולה אותם במרפסת כדי שהם יתייבשו. חצי שעה ולוקח אותם. אתמול לא היה לי מזל כל כך.
רגע, רגע, אחרי הסריצה
אני מתקלח בעבודה.
כן.
ותולה את הבגדים ליבוש כזה בשמש.
אבל אתה שוטף את הבגדים עם סבון? אלה שרצת איתם או שאתה...
אני שוטף אותם במים, לא עד כדי כך עם סבון, שם אותם
לא, כי פעם הייתה איזה מין שיטה כזאת של אנשים שרצים, זורקים את הבגדים כאילו על הרצפה במקלחת והם כבר נשטפים מהסבון של הגוף של הזה.
וואו, איזה אצלנו.
אני לא מכיר.
כן, כן.
אני וואלה שווה לנסות.
כן.
ובכל אופן, אתמול תפס אותי המנהל, נקרא לזה מנהל משק, מנהל לוגיסטיקה.
רגע, אתה תולה את זה במשרד?
במרפסת. לא, אני תולה את זה במרפסת על כיסא כזה עם, איך קוראים לזה? עם קולב?
כן.
כזה שיתייבש מהר, מה שנקרא.
אוקיי. רק עוד סליחה על שעוצרים אותך כל פעם. אתה כן, רץ לעבודה?
לא, אני רץ בפארק הירקון, מגיע לעבודה.
לא, אבל יכול להיות שבקצה פארק הירקון, לא יודע מה, אתה עובד ברמת החייל נגיד.
אתה נכנס לרכב אחרי שרצת?
נכנס לרכב, נכון.
מזיע ומסריח?
בדיוק.
מגיע לעבודה, מתקלח בעבודה.
מתקלח.
בדיוק. אתמול תפס אותי האיש לוגיסטיקה, האיש משק, איך שנקרא לזה, והתחיל לצעוק עליי, למה אני תולה את הבגדים על כיסא, זה לא לעניין. ולקח את הבגדים ושם אותם בפח.
לא.
מה?
שם אותם בפח. עכשיו
לידך כאילו תוך כדי הוויכוח?
לא.
או שהוא התקן אותך בדיעבד?
התקן אותי בדיעבד. עכשיו אחרי זה ניסיתי לשאול אותו איפה הבגדים? אז הוא אמר לי הם כבר לא פה.
יואו. לא, זה חוצפה ממדרגה ראשונה.
חבל הזמן. ויצא לי הג'ינג'י, אני קורא לזה.
כן.
לא הגיע למכות, אבל אני ממש התפוצצתי. בשעה 11 כבר הייתי בבית מעצבים, כאילו אמרתי לבוס שלי, תשמע, היום הזה הוא לא בשבילי, וחתכתי הביתה.
רגע, למה הבוס שלך לא התערב לטובתך? מה זה המערב פרוע הזה?
אני את האמת עדיין קצת חדש בעבודה, אמרתי אני לא מתכוון להתבחין פה על הדבר הזה.
איש לוגיסטיקה זה איש עם כוח.
איש לוגיסטיקה, מהכוח שיש לאיש הלוגיסטיקה, תן לאמר שמדובר בחברה גדולה וותיקה, לא באיזה סטארט-אפ קטן וזריז.
חברה ענקית אמריקאית, דווקא פה בארץ הם יחסית כאילו אנחנו מעט אנשים, אנחנו סך הכל 30 במשרד, אבל האיש לוגיסטיקה הוא בעצם של כל הבניין, הוא חיצוני לחברה.
בגלל זה הוא מרשה לעצמו.
נכון.
הוא יישאר שם no matter what.
הוא בא עם הבניין.
בדיוק.
בנו את הבניין סביבו.
אבל אתה יודע, סתם אני אומר, אפילו בהקצנה הכי מוקצנת, זה אפילו עניין של תלונה במשטרה. אם אתה ממש רוצה כאילו...
טוב, בוא נגזים.
סליחה.
עוד יותר מחמם אותי, תעלה.
זה לא, זה הרכוש שלו.
זה הרכוש שלו, הוא פגע לו ברכוש, העלים אותו. זה סוג של, אני לא יודע, אולי גניבה אפילו או משהו, לקח דברים שהם לא שלו, זרק אותם לפח והעלים אותם.
בדיוק כמו שהמשטרה תעשה עם התלונה שלו, אגב.
בדיוק.
אבל לצורך העניין... חסר סיכוי. לצורך העניין, כן, אני מאוד מבין. תראה. לא אכחיש שיש משהו קצת שגורם לי לזוז באי נוחות כשאני שומע על אדם שרץ ואז מתקלח בעבודה ותולה את הבגדים, זה לא נשמע סופר נעים, אבל מכאן ועד לזרוק את הבגדים לפח.
אבל רגע, המקלחת היא בתוך המשרדים של החברה?
המקלחת היא בעצם זה קומפלקס כזה של משרדים, ולמטה יש חדר כושר. עכשיו אני לא טיפוס של חדר כושר, יותר ריצות והליכון פחות.
אבל זה לגיטימי לך כעובד של אחת החברות ששוחות משרדים בבניין הזה להיכנס ולהתקלח שם?
בגדול כן, בגדול זה חלק.
האם את הבגדים תלית במרחב ציבורי שמשותף לכל המשרדים שסוחרים שם, או במרפסת שהיא ספציפית של החברה שלך?
לצערי כן, אגב, זו שיחה שנייה שלי עם האיש משק, כנראה שבגלל זה הוא זרק את הבגדים. בעצם בפעם הראשונה ביקשתי ממנו אולי למצוא פתרון של לתלות בגדים איפשהו, וזה לא עניין לו את ה...
ביקשת ממנו להגדיל ראש.
אבל החברה שלך אין איזשהו שטח שבו אתה יכול לתלות את הבגדים שלך.
לא, זה מרפסת של החברה שלי.
האם למרפסת שממנה הוא זרק את הבגדים יש גישה גם לחברות אחרות שסוחרות?
לא,
זאת אומרת, שהוא
לא,
יכול להגיד, השחטת את איזה מרחב ציבורי של...
לא.
למה אנשים מחברות אחרות צריכים להיגאל מהבגדים שלך המגילים?
לא, זו המרפסת
שהיא רק של החברה?
הבלעדית של החברה שלנו.
אז חוצפה ממדרגה ראשונה. באמת זה לא בסדר.
לא, אבל זה באמת ברמה של תערב גם את הבוסים שלך.
סליחה, ובגדי ספורט, אתה נשמע לי גם מקצוע, אני מחמם אותו עוד. נראה שהבגדים יקרים, לא...
הלו יוגה.
תראה, יום ראשון בדרך כלל זה הבגדים שיש בארון, אנחנו עושים כביסה יחסית בקראת סוף שבוע, אז אני מוכרח לציין שזה לא היה הבסטי שלי.
לא הטופ של הטופ. כולל נעליים?
לא.
לא, 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 נעליים היו למזלי, אין חדשות אגב, אם הוא היה זורק אותם זה היה כואב. אין היו במשרד איתי.
תשמע, זה ממש...
איפה? אתה ראית את זה בפח? זאת אומרת, אני מנסה להבין.
לא, אז זהו.
אם מישהו אמר לך?
תראו, זה בניין 20 קומות. הפח זה בעצם... ברח לי השם של שזורקים את זה כאילו למטה.
זה פיר?
פיר, בדיוק. אז לראות את הבגדים שוב כנראה שאני לא אראה.
הוא אשכרה זרק אותם לפיר?
בטח פינו את ההשפעה באותו רגע שזה קרה.
תשמע, זה כאילו צחוקים וזה, אבל זה ממש 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 לא בסדר. ואתה יכול להתלונן עליו, להנהלת הבניין, או קודם כל למנהלים שלך בחברה. מה זה גם להיכנס למרפסת של החברה ולזרוק משם דברים? זה לא תקין בכל רמה.
100%.
אני מסכים.
ואם לא תקבל מענה מנהלתי, טוב... דבר איתנו, נחשוב גם על דרכים לנקמה שקטה.
בואו נעשה פלו-אפ, בואו נעשה פלו-אפ, בואו נדבר איתו השבוע הבא.
הבגדים שנזרקו.
אתה יודע משהו עליו? אנחנו נוכל להעלים לו איזה משהו?
אני מדמיין אותו כמו ביר, כמו נגד.
אני עדיין חדש מדי בעבודה, אבל אני אצבור.
או, יש לך איזה פרויקט קטן עכשיו.
טוב.
ג'ינג'ים נותרים פינה.
ירדן, תודה רבה.
תודה ירדן.
ביי.
תום?
בוקר טוב.
מה המצב?
היי טל,
היי טום.
מה שלומך טום?
מצוין, איך אתם?
אחלה, תום. גם אתה מקבל 300 שקלים לארקוסטיל קיצ'ן. חוגגת 7 שנים, אתם נהנים מהנחות מטורפות על מגוון מוצרים בחנות לשבוע, כולל 50% הנחה על סירים ומחבטות, ובין 20-40% הנחה על כל השאר. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד, בתוקף עד 8 ביולי. כן, תום, ספר עם מי אתה רבת אתמול.
טוב, אז הסיפור מתחיל לפני 4 חודשים בערך, שהזמנתי משלוח סופר מאיזושהי רשת כימונאות גדולה, גדולה מאוד.
כבר אני חם.
השעה הגיעה והמשלוח לא מגיע, ובערך בקצה של השעה, של השעתיים טווח שהם נותנים, מתקשר אליי
השליח
ואומר לי שהוא עולה, ותוך כדי השיחה מתנתקת ואני שומע צעקות.
אוקיי.
אני מנסה להתקשר שוב ואני שוב שומע צעקות. ואני שולח הודעת וואטסאפ בקבוצה של הבניין, אם מישהו יודע מה קורה בבניין, כי אמור להגיע למשלוח של סופר, ואני מתחיל לקבל לטלפון סרטונים של סרטוני מכות. באמת שמה שתום תיאר קודם מהלונגל או מהמדיון היה מתגמד.
זה ימית 2000?
לא יודע, זה היה בחולון.
רק היה חסר כיסאות כתר. ומה שקרה זה שהמוצרים מהמשלוח שלי היו כיסאות הכתר.
וואי, איי.
השליחים הוציאו חפצים מתוך המשלוח, זרקו על...
על מי?
אוקיי, בניין, בבניין שבונים ליד הבניין שלי, היה שם באמת מכות מפוארות.
למה? סביב
מה?
חמת החנייה, הוא עמד עם הרכב של הזה.
שמע, עד היום אני לא יודע. ובהמשך של אותו יום, השליח ניסה לתאם איתי, ואמרתי לו, תשמע, אני ראיתי את המוצרים, מה עשית להם, אני...
רגע, זיהית כאילו שזה המוצרים שלך, זה הקוטג', זה...
זה המרכך, את המרכך כמו שזיהיתי בבקשה.
אוקיי, היה לך פריט מזה, אוקיי.
תגידו, אם מקבלים מכה ממרכך, זה יותר קשה או פחות קשה?
זה נעים, זה אולי נעים.
וואו. אז כאילו אנשים צילמו את הסרטונים.
זהו, והשליח מתקשר אליי ומנסה לשכנע אותי שהוא יביא לי את המשלוח.
כן, אבל אין מוצרים.
נכון. ולמחרת אני מתקשר לרשת, והם התחילו מלסרב להציע לי פיצוי ורק לנסות לתאם איתי שעה חדשה. לא באף שעה שהייתי יכול. בכוונה תיאמתי את המשלוח ליום היחיד באמת שעבדתי יום קצר יחסית. ובהתחלה הציעו לי פיצוי של, לא זוכר, 80 שקל או 100 שקל, לא זוכר בדיוק. וסירבתי לקבל את הפיצוי הזה.
כן.
הוא נמוך. וחיכיתי שהם יחזרו אליי עם עדכון. אחרי חודש בערך חזרו אליי עם עדכון שהפיצוי שהם מציעים לי הוא... 120 או 130 שקלים, הם זיכו אותי על המשלוח שלא הגיע, אבל מוצרים לארוחת ערב באותו יום קניתי בבתים תעמול הבית.
זה יקר.
לא, וגם בגלל לך פיצוי, הרבה יותר יקר. 100%.
אבל אתמול מה התרחש?
ואז אחרי עוד פעם שדיברתי איתם וניסיתי להבין למה אני... לא מגיע לי שום פיצוי לטענתם.
כן.
פניתי אליהם שוב אתמול אחרי שביררתי עם חבר שהוא עורכים בתחום אזרחי.
כן.
ושלפי חוק הטכנאים מגיע לי פיצוי ללא הוכחת נזק של 600 שקלים.
פיצוי ללא הוכחת נזק כי המשלוח בסופר שחיכית לו לא הגיע.
נכון, בעצם כל פעם, כל משלוח או שירות, הזמנת שירות שמתעכב מעל, זה לא ייעוץ משפטי כמובן.
כן, כן.
את החוק. כל משלוח או שירות שמתעכב מעל 5 שעות מהשעה שתואמה, מזכה בפיצוי לא הוכחת נזק של 600 שקלים, אם לא תואם מראש, השינוי וכו וכו וכו.
כן.
והפניתי אותם לחוק, לסעיף החוק, והם פשוט, בוואטסאפ של שירות הלקוחות, הם פשוט עמדו בתוקף על סירובם לפצות אותי על...
זאת אומרת, הם לא הכירו בזכאות שלך לפי החוק.
לא.
אז יאללה, תן איזה מכתב מהחבר שלך, ויאללה, בהצלחה.
נשמע לי, תום, שאתה...
זאת לחלוטין הכוונה.
אתה צריך...
לחלוטין הכוונה, זה פשוט מאוד מאוד מכעיס, ש... אתה יודע, זה באמת סרטונים שיכולים להיות ויראליים. אני לא יודע, אני לא יודע...
אז אתה פה משגר איום עכשיו, כן?
לא, אני, זה לא איום. אני פשוט, כנראה אפנה לכל דרך חוקית אחרת שיש לי. בין אם ב...
נשמע לי שאתה צריך ליאת הארון בחייך.
מה אני צריך, ליאת הארון?
בהחלט.
כי אצלה זה לא היה עובר, אין מוקד שלא נכנע בסופו של דבר.
הפועלים מהבניין השני היו באים עם המוצרים ומבקשים סליחה.
היו עושים כביסה.
בהחלט, עם הבדין, כן.
טוב, תודה רבה, תום.
תודה לכם.
יאללה ביי. כאילו חצי דרך כבר יש לו, הוא תום.
נכון, בדיוק.
בוא, למי ניתן 600 שקלים נוספים? האם לתום עם הריב הזה סביב הסופר או לירדן?
ירדן באמת אכל אותה רציני.
כן, עם הבגדים והאובה הזה.
אולי נחלק? אפשר לחלק?
אני בעד ירדן.
אני גם. פה זה תום נראה שהוא בדרך ל-600 שקלים. כן.
משלו.
ויש לו סרטון ויראלי.
לא, אתם צודקים, אתם צודקים.
אז ירדן, יש לך עוד 600 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, תקשיבו, קודם כל תרשמו את המספר וואטסאפ שלנו שיהיה לכם בשלוף, כי עכשיו הולך ליפול עליכם מהשמיים משהו שווה בטירוף, באמת עם אפס מאמץ.
אבא, הולכים לפזר אליכם סוכר.
מה? מה אמרת עכשיו?
אבא, הולכים לפזר אליכם סוכר. אנחנו אבא.
כן. לא ידעתי שהשימוש באבא הוא יכול לעבוד גם ברבים.
בטח, אתה לא מכיר את אבא הרבים?
לא. אני מכיר את אבא גוף שני.
כן, זה שלב בית. שלב ראשון זה...
אבל את אבא רבים?
אני מכירה אבא הרבים.
זה גם יש, זה גם קורה.
אז הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, ומה שעומד על הפרק ממש בשניות הקרובות, זה כרטיס זוגי לגולדן רינג, להופעה של קריסטינה אגילרה.
בנג.
היא קורית ב-10 באוגוסט בלייב פארק בראשון לציון, כרטיסים בטיקט מאסטר, ויש לנו זוג כרטיסים לגולדן.
שווה.
שווה רצח.
כל מה שצריך לעשות... זה...
כדי שאבא יפנקו אתכם בכרטיסים.
צריך...
להגיד לנו, לפי גוגל, איזה עוד זמרת פופ היא בדיוק בגובה של קריסטינה אגילרה.
בום.
גו.
כן, אבל לפי
הראשון
גוגל.
הראשון או הראשונה ששולחים את התשובה. אז קדימה, 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 קדימה. זוג כרטיסים לגולדן.
יש לה עדיין פירסינג, אתם חושבים?
אם היא צריכה סימפטומים.
אז אבא יביאו לה. אז שאלנו איזה עוד זמרת היא בדיוק בגובה של קריסטינה אגילרה.
בלי לדעת איזו זמרת זאת.
לא, ידענו.
ידענו, ידענו. לא, ידענו בול. על הסנטימטר.
תקשיבו, אני מניחה שיש יותר מזמרת אחת.
בסדר, נו, יש אלף, אז מה?
אבל...
אולי ג'וליאטה גם, אז מה?
כן, אבל אנחנו לא חיוונו רק לזמרת הזאת.
נכון.
ועדיין הם ידעו.
ועדיין הם ידעו, כי התשובה הנכונה היא... שקירה.
שקירה.
ושתיהן בגובה 1.57 מטר.
לפי גוגל.
נכון. ואיליל, מי הראשון או הראשונה ששלחו את התשובה הנכונה?
נטלי קרמל.
נטלי קרמל.
היו ניחושים נחמדים, קלי אוסבורן. נו, אז אמרתי לכם,
רגע, אז עכשיו צריך להתחיל לבדוק, אילילה, את מסבכת אותנו, מה פתאום?
ברור, 1.57 מטר, רגע, 1.57 מטר זה גובה של...
גובה נפוץ רצח.
בדיוק, מידה 38 ברגליים, וגובה 1.57 מטר.
קלי אוסבורן 1.58 מטר לפי גוגל.
אריאנה גרנדה.
אריאנה גרנדה, דתי 1.30 מטר, לא?
אריאנה גרנדה לא מראה את עצמה בלי פלטפורמה. אני אומרת לכם, היא אדם שלא מדד את הגובה שלו בלי נעל עקב.
אריאנה גרנדה, אין לה את התשובה בגוגל.
אני אומרת לכם, זה נושא רגיש אצלה.
היא 1.53 מטר, אבל לפי הערכות. בקיצור,
הערכות.
מי?
קיילי מינו.
קיילי מינו.
גם לדעתי 1.12 מטר כזה. קיילי. אבל שלחו את זה לפני... התשובה של שקירה? אוקיי.
אז כן יש פה עניין.
אוקיי. אוף, למה היא צריכה להגיד? 1.52 מטר קיילי מינוג. בקיצור, ואז הגיעה שקירה, נכון? אז מי ששלחה את זה,
קרמל?
לא, כבר אמרנו, מי שנגענו נסענו, כבר אמרנו את השם.
כרטיס זוגי?
נוציא לה את זה מהפה, נוציא לה את זה.
לגולדן. לא נעשה למעשה אסי בוזגלו, בדבר הישרדות.
כרטיס זוגי לגולדן רינג, להופעה של קריסטינה אגילרה, כרטיסים בטיקט מאסטר, זה ב-10 באוגוסט בלייב פארק ראשון.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה נשמע?
בסדר, מה קורה?
אומי גאד.
פגז, מה קרה?
אני breaking news.
נו.
מה?
איליל שולחת לנו בקבוצה, הודעה. ראש, אני מקריא את זה כפי שמנוסח, אוקיי? ראש מועצת קריית טבעון, עידו גרינבלום האלוף. קיבל את
האייטם של תומי אתמול,
והוא אמר שהוא לא מכיר שום חזיר אישית חוץ מכל חזירי הבר שמסתובבים אל אצלנו, וגם לא שמע על ראש מועצה קודם שהיו לו חזירים. אני רק התחלתי לרדת במחילת החברים הזאת שנקראת ההיסטוריה, היסטוריית החזירים של ראש מועצת קריית טבעון. אני רק התחלתי.
זה בעצם הסיפור, נזכיר אתמול שאתה הבאת, שביקרת חזירים. באיזה חייבר, או חוות שיקום של חיות.
חוות קרן אור בבית ברל. כן. חוות שיקומית,
ושם כן. מספרים את הסיפור הזה על ראש עיריית
קריית טבעון. כן, המדריכה טבעון. ממש סיפרה לנו בביטחון מוחלט, שראש עיריית קריית טבעון אימץ חזירה אליו הביתה.
שאיננה חזירת בר.
טבעון. האלוף.
האלוף.
מגנה.
ואז אנחנו צריכים להמשיך, אנחנו לא יכולים לשחרר את הסיפור הזה, אני חושב שאתה צריך לחזור אל המדריכה. אם אני צריך לשער, אז היא בטח התבלבלה.
בשם המועצה.
בגלל שזה מתחיל בקריית. ואצל רוב האנשים שאינם גרים ביישוב שמתחיל בקריית, כל מה שמגיע אחרי הקריית הוא בלרי.
מאורפל.
כן, זה הכל קריון כזה.
מוצקין, ביאליק, עטה.
מלאכי, ארבע.
בדיוק, אפילו אני שגדלתי בקריית אונו, הרבה פעמים אנשים שאלו אותי, כאילו, איך זה להיות בקריות.
בצפון.
בעוד ש... זה לא.
כן, מה שקורה אחרי הקריית הוא מאורפל, כמו הפנים של ארנון מילצ'ן.
וואו.
האדם המפוקסל ביותר בטבל.
כן.
האדם המפוקסל וה... והנוזל ביותר בטבל, שהוא אתמול שוב הפך את הגרסה שלו.
כן. כאילו, מה זה הפך את הגרסה שלו? הוא הפך את הכותביות שלו, כאילו, את, ה...
כן.
את כיוון הנאמנות שלו, נאמר.
הוא פשוט אמר כל הזמן רק נכון. אמרו לו דברים, ואז הוא אמר נכון. זה הדבר היחידי שהוא אמר אתמול. זה,
כנראה באמת שהוא האיש הכי מרצה בהיסטוריה של האנשים כולם.
אחי.
כי כל מי ששואל אותו שאלות הוא מסכים.
נכון.
כשהתביעה חקרה אותו, אז בהתחלה הוא קצת עשה בעיות, ואחרי זה מאוד התיישר, כן, נכון. אפילו עשינו, החלפנו לו את הזה, נכון.
כן, נכון, נכון, נכון.
עכשיו שההגנה חוקרת אותו, אז הוא אומר,
נכון.
אתם הייתם חברים? נכון.
נכון.
אתם בכלל רצית, לא רצית מביבי כלום בתמורה.
לא.
נכון.
השתובבנו. מה, היינו שובבים? נכון.
וואו, איזה איש.
וואו.
כן.
נכון או לא נכון?
אגב, האמרה הזאת היא על השובבות, שהם השתמשו בשמות קוד מתוך שובבות, ולא היה מה להסתיר. אתה שובב רק כאילו סביב דברים שיש מה להסתיר בהם.
כן, זה כאילו שינוי הגרסה שהכי... הרי השימוש בטרמינולוגיה, עלים, ורודים, זה היה חלק להראות את ההתנהגות העבריינית, כדי להסתיר את זה.
בדיוק.
שאם מישהו מצוטט או...
שאחרי זה אפשר לטייח את זה.
כן.
אבל אתה לא שובב כשאתה מביא למישהו מים וקרקרים, נכון? שזה משהו תמים לחלוטין. אין פה שום שובבות, אף אחד לא ממציא שם קוד למים, נכון?
כי זה מוכר.
נכון, נכון. אתם ראיתם שהדיון הופסק... בשעה 3:30 הוא הופסק, עדות מילצ'ן הסתיימה היום מוקדם מהצפוי, כך קבעו השופטים, נוכח אירוע בלתי צפוי, שטרם נחשף.
זהו, לא כתוב מה האירוע.
לא כתוב מה האירוע.
מה זה אירוע בלתי צפוי?
לא יודעת.
מה, מצד מילצ'ן?
לא כתוב, לא הגנה, לא התביעה, לא כתוב. שוב, יכול להיות שמילצ'ן ביותו האיש המרצה ביותר עלי אדמות, סתם נכנס הטכנאי של המזגנים.
אני חייב ללכת, לא נעים לי, הבן אדם מחכה, אף אחד לא מביא לו כוס מים.
זה לא מקרר, נכון? נכון?
בגלל זה אני מפוקסל.
טוב, אתמול הודיעו בהפתעה שהרכבת הקלה תתחיל לפעול ממש 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 בקרוב.
כמה בקרוב?
הם לא נקבו בתאריך ספציפי, אבל מדובר כנראה על יולי.
בסדר, זה רכבת, לא חשוב להיות דייקנים או משהו כזה.
לא, וכבר חרגתם בשנתיים מהחריגה של ה-50 שנה.
כן.
אז מה זה משנה כבר? לצד זאת, אמרו, לא מאמין שאני אומר את זה אפילו, שהתקלות לא נפטרו לגמרי, התקלות של הבלימות חירום. אז... כן.
שבא?
שככה, כן.
שבא?
שאתה עולה לרכבת.
זה דבר שאני עושה, אגב, שאני לא מבינה משהו, אני אומרת, שבא? זה גלי אתרי, זה החיקוי של רואי בר נתן לגלי אתרי.
כן.
אבל זה רגע של כזה, שבא?
זה, אגב... אני לא חושב שאפשר לבטא בצורה מדויקת יותר את התמיהה והפליאה.
על הרכבת, כן.
על הרכבת שכאילו משיקים אותה, ועדיין לא נפטרו עניין בלימות החירום.
שבא.
ואז פשוט אומרים לך, תעלה לרכבת, אבל תיזהר, כאילו, תחזיק, תחזיק במשהו.
אגב, גם אין שירותים ברכבת הזה.
נכון.
אז תחזיקו גם את זה. אם אתם כבר מחזיקים, אז תחזיקו.
זה סיפור אחר לגמרי.
אין.
זה סיפור אחר שהם, קראתי בוואלה, שהם לא תכננו בהתחלה לעשות תאי שירותים בתחנות הרכבת, כי הם אומרים, אנשים באים לפה לכמה דקות.
מה זה הטיעון הזה? אנשים באים לכמה דקות.
כן, אבל זה...
גם למה לא לסיים רגע?
ואז החליטו בסופו של דבר כן להוסיף תאי שירותים ב-10 תחנות תת-קרקעיות, אבל בגלל שזה כאילו הוסף מאוחר יותר, אז כמו כל דבר בפרויקט הזה הוא גרוע, והם לא הצליחו, איפה הציטוט המדויק מוואלה? הביקורת זה, אולם השילוב המאוחר של תאי השירותים הביא לכך שהתכנון לא אופטימלי, מה שיצר בעיות ריח וסניטציה. שזה במילים אחרות, פיפי וקאקי.
All over the place.
כן. תגידו, מה זה הדבר הזה? אז אתה תיכנס לרכבת, מראש אומרים לך, תיזהר כי היא יכולה לבלום שוב, ותוכל ליפול תוך כדי הנסיעה, ואז אם תרצה... כאילו שנייה להירגע מהנפילה,
אז תוכל להירגע עם ריח של
הקאקי של עשרות אלפים שנסעו בקו לפניך,
אבל הם היו שם לכמה דקות.
תהיה חזק. גם תמיד תהיתי לעצמי, איפה אני אהיה בחיים שלי כשתהיה הרכבת הקלה, נכון? כשזה היה לפני 5 שנים, עוד 5 שנים תהיה רכבת קלה, ואני תמיד איפה היא תהיה ביחס אליי ואיפה אני אהיה ביחס אליה. אז זהו, אני ברמת השרון, בגדול.
אני גר בהוד השרון, הם הביסו אותי.
זהו, זה לא רלוונטי אלינו, זה פשוט לא רלוונטי.
זה אגב אחד הדברים, את אומרת את זה כאילו זה, אבל זה אחד הדברים שהכי ביקורת על הקו האדום. הוא תוכנן הרי בתוואי משנות ה-70, שבעצם הרי הקו הזה מתחיל בפתח תקווה, נוסע על ציר ז'בוטינסקי, דרום תל אביב כזה אלנבי, ואז יורד דרומה, נדמה לי עד בת ים, ראשון אולי אפילו. שבעצם זה לא רלוונטי למוקדי העיסוק והתעסוקה של היום. זאת אומרת, זה תוכנן כשאלנבי היה כאילו הרחוב הלוהט ביותר בתל אביב, וכאילו כרגע אני רק יכול לחשוב על דרי הרחוב שבאלנבי שפשוט ישנו את הכתובת שלהם לקומה אחת מתחת לתוך התחנה התת-קרקעית באלנבי.
יש תחנה ליד הרוקסן?
זה בקו הירוק אגב, הרוקסן, אבל גם כאמור יהיה מוכן עוד כמה שנים,
אולי יפתחו את זה, אולי נחזור אחורה בזמן עד אז.
אתם הבוקר מספרים לנו עם מי רבתם אתמול.
כן,
אנחנו הושפענו מאוד מסרטון המכות בבריכה בחולון שפתח את החופש הגדול.
כן, אני אגב גם היה לי ריב אתמול. מה זה ריב? זה היה ריב חד צדדי. את האמת שזה באשמתך עכשיו כשאני חושב על זה. אתה...
שנייה, אני משלוק, עכשיו נחנקתי, מה?
אתה עם האופני איזון שלך.
כן.
אתה לא יודע איך אתה סיבכת אותי.
מה?
הרי קניתי אותן שבוע שעבר.
לא ידעתי.
כן,
אמרת שאתה תקנה.
למה נכשלתי
במניפסטיישן?
לא, אז תמשיכי לאכול אותו, כי באמת זה שווה את זה. הלכתי לקנות אופני איזון שבוע שעבר, לא הצלחתי להרכיב אותן.
נו.
שוב.
שזה אותו סיפור עם האופני גלגלי עזר.
אותו סיפור עם האופני גלגלי עזר. שוב, גם פה הרגשתי כישלון, הרגשתי באמת לא גברי, הרגשתי על הפנים, ושוב גיליתי שהאופניים עצמן תקולות. הלכתי לחנות, להגיד לו, אדוני, תתן לי אופניים לא תקולות, הוא התחיל לצעוק עליי שם, אתה צריך לחכות לצ'יקו, לשיווק, לזה, לככה. אמרתי לו, טוב, אדוני, להתראות. ועכשיו אנחנו כאילו בהליכים.
רגע, זה לא נשמע שרבת עם מישהו, זה נשמע שצעקו עליך והלכת.
אני רבתי עם מישהו.
כן.
מה שקרה במהלך הריב...
בראש שלך.
זה שצעקו עליי והלכתי. לא, כי אני לא אתחיל עכשיו לצעוק על בן אדם חזרה, נו מה, אני מטומטם. אין לי,
אבל
לי חיים.
אבל אם מישהו מוכר לך סחורה, תקולה, פגומה, הוא חייב לקחת את זה חזרה, זה לא עניין של...
הוא לא רצה לקחת את
זה חזרה. זה גם תוך 48 שעות, נכון? אין פה בכלל שאלה, לא?
זה היה אחרי 7-8 ימים.
אה.
אבל זה עדיין בתחום השבועיים.
כן. לא טוב, לא טוב.
לא, לא, זה לא נגמר הסיפור הזה.
וואלה.
זה לא נגמר הסיפור הזה. מה שבאמת מצייר פה, עכשיו אני אגיד משהו ברצינות, אנחנו כל הזמן שומעים על בעלי חנויות קטנות שנקלעים לקשיים בגלל שהם לא מצליחים לעמוד מול הרשתות ומול האונליין, וזה באמת קשה. ואז אתה אומר, אני אפרגן, אני אלך לחנות, אני אקנה ליד הבית בשכונתי. ככה אתם מתנהגים, זה מוציא שם רע. זה מוציא שם רע, חבל.
נכון.
חבל.
כן. גם אני רבתי אתמול.
עם מי?
גם זה ריב שהתרחש בתוך הראש שלי. הלכתי לבית מרקחת כדי להביא תרופות, לא בשבילי, עשיתי ג'סטה, כאילו הלכתי להביא תרופות, וכזה הרוקחת היא פשוט שאלה אותי עוד ועוד שאלות, של את רוצה גם את התרופה הזאת, ואז כאילו הייתי צריכה לשאול את הבן אדם שאני מביאה לו את התרופות, האם להביא גם את התרופה הזאת, ואז היא אומרת לי, למה את לא באת מוכנה? את לא מוכנה?
לא מוכנה?
את לא באת מוכנה.
אבל היא הציעה לך אקסטרה דברים.
בדיוק,
היא התקילה אותך, ולמה לא היית מוכנה להתקלה שלי?
והיא כל פעם שואלת שאלה, ואז אני כזה רגע, והיא עושה לי... סליחה, גברת.
היה תור של אנשים מאחורייך?
היה, אבל גם אני חיכיתי אותו.
יפה.
חיכיתי אותו כמה שנים. טובות. חיכיתי אותו.
משהו קורה.
זה רשת או בית מרקחת קטן?
בית מרקחת קטן. שם הכל הלאה בבאבה.
הנה, זה אותו סיפור, לא נעים לך.
נכון.
לא, אני לא מכירה שם אף אחד, זה אפילו לא מה...
לא, אבל אתה אומר, זה עסק קטן, והם בקושי צפים.
לא, זה לא מה שחשבתי עליו, אני פשוט פחדת מאימותים. פשוט כזה אמרתי לה, סליחה, סליחה.
אני אבוא מוכנה יותר פעם הבאה.
כן, בדיוק.
אולי תשלחי לי את כל הקטלוג שלכם, כדי שאני אדע מה אני לא רוצה ומה כן.
ועוד גם בסוף אמרתי לה, שיהיה לך יום טוב.
וואו, לא, זה לא טוב.
לא, באמת.
לא, זה...
את יודעת מה צריכה? היית צריכה לתת לה את הכסף ולהגיד לה שיהיה לך לתרופות. ובבית מרקחת, כאילו זה...
לא, היית אומרת לה, נכון, תודה, יהיה לי להזמין עוד תרופות כדי למכור לאנשים.
וואו.
תודה על האיחול.
אז עם מי אתם רבתם אתמול? 1-907-2-99-99 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
רינת, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה קורה, רינת?
מה נשמע? מה שלומכם?
בסדר גמור.
הכל טוב. רינת, קבלי 300 שקלים לארקוסטיל קיצ'ן. חוגגת 7 שנים ואתם נהנים מהנחות מטורפות על מגוון מוצרים בחנות לשבוע. 50% הנחה על סירים ומחבטות ובין 20-40% הנחה על כל השאר. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד בתוקף עד 8 ביולי. רינת, אתם מספרים לנו הבוקר עם מי אתם רבתם אתמול.
עם בעלים, זה לא כזה
מצחיק. מה, משהו רציני?
כן, משהו שכבר נמשך האמת הרבה זמן. התנהלות של בעלים, של חוסר אחריות כלכלית, התנהלות מאוד מאוד לא חסרת אחריות במשך שנים, שהצטברו לו הוצאות לפועל, חובות של להוצאות לפועל. והוא מצפה שאבא שלו יסדר אותה עניינים, לשלם לו.
בן כמה הוא?
בן 50.
ומה בעצם היה הקש?
שהוא מצפה שתדעת, לא לקחת אחריות.
זאת אומרת שמישהו יפתור את זה.
כן, אמרתי לו נכון, זה גם לא משנה אם יש לו או אין לו, הוא לא חייב לך שום דבר. בוא נצא מנקודת הנחה שהוא לא חייב לך. מה, את לא לטובתי, באינטרס שלנו, מה את איתו, כאילו אני בוחרת איזשהו צד.
רגע, אבל יש איזה אישו שהאבא מעורב בו? האבא כאילו של בן זוגך?
אבא נתן, אבא נתן.
הוא נתן את הכסף.
הוא נתן, לא הכל. ואתה יודע, זה לא מספיק לו, זה נוח לו. בוא תוקח אחריות, תלך להוצאה לפועל, תנסה לפתור את זה.
להגיע לאיזה הסדר של תשלומים.
להגיע לאיזה הסדר מול אנושים, של תשלומים, כן.
אפשר לשאול בכמה מדובר, סדרי גודל?
כן, כן, 400,000.
בטוח יש... כי אם... רינת? רינת?
כן, כן,
עבר לדיבורית, בסדר, לא נורא. והוא ניסה להגיע לאיזשהו הסדר של פריסה, של תשלומים או משהו כזה? או שפשוט הייתה ציפייה לקבל את הכסף מאבא?
כן, יותר כמובן, כי חדלות פירעון זה משהו של, אתה יודע, זה תהליך יותר ארוך, צריך להגיש מסמכים, והוא פחות מפוזר כזה, הוא לא...
זהו, אני יכול לשאול קצת, כאילו, איך הגיע החוב הזה? איך הוא נוצר?
כן, הוא עצמאי. הוא שכר כל מיני אולמות במסגרת העבודה שלו, אני לא רוצה יותר מדי זה.
כן, בדיוק, אני אשאל בזה.
ולא שילם, ולא שילם, והמשיך ככה, ואבא שלו חלק שילם, כי אבא שלו היה ערב. והצטברו חובות, ואלה גם גופי תקשורת. אז בזמנו, אני לא יודעת, אני בערך בגיל שלכם הרי, של טל בכל אופן, עלויות של...
גיל זה דבר פלואידי.
זה היה מזעזע, זה היה מגיע לסכומים, זה לא כמו היום. וזה הצטבר, זה באמת משהו שהצטבר במשך שנים, וצבע ריביות.
איזה בסה,
זה מאוד מעיק,
שזה כמובן גם מקרין על היחסים מעבר לדבר עצמו.
כן, זה אדם נפל, אתה יודע, קורה שעושים טעויות, אבל זה משהו שנגרר כבר במשך שנים ולא לקחת אחריות על זה, ואתה מצפה שאבא שלך יעזור לך.
כן, רינה, תודה, שיהיה ערב בהצלחה.
בהצלחה.
תודה.
ביי.
תורות טובות.
אתם
מאוד טובות.
ביי.
תודה, ביי.
גיל?
אהלן.
מה המצב, גיל?
מרגיש צורך להקלים את האווירה.
כן. אני חייב להגיד שהשבוע איזה אביה היא אלף הכללות.
נכון.
נכון.
יאללה.
כן. יאללה, קצת חובות.
400,000.
תודה שהזכרת את זה, טוב.
אני זוכר, אני זוכר.
גיל, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות בארקו סטיל קיצ'ן. חוגגת 7 שנים ואתם נהנים מהנחות מטורפות על מגוון מוצרים בחנות לשבוע, 50% הנחה על סירים ומחבטות, ובין 20-40% הנחה על כל השאר. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד עד 8 ביולי. ספר, גיל, עם מי אתה רבת אתמול?
תודה רבה, קודם כל.
בבקשה.
ככה, רגע קצר, הבן שלי שבר מרפק, היינו בבית חולים, עבר ניתוח, ואז זימנו אותנו לביקורת ראשונה, ואז לביקורת שנייה. כל האירוע הזה קרה במרץ. אתמול אני מקבל טלפון מהבית חולים, ומבקשים ממני איזשהו מספר התחייבות לביקורת השנייה, שכעיקרון לא היינו אמורים לעשות בבית החולים, היינו אמורים לעשות בקהילה.
כן.
אני פונה לקופת חולים שלי, הם מחזירים אותי בחזרה לבית החולים, אומרים שההתחייבות שיש לי היא כבר ההתחייבות שהם צריכים לחייב. וכשאני אומר את זה לנציגה של הגבייה של בית החולים, היא יוצאת עליי ב-200 ומכניסה אותי לסכסוך רב שנים בין שתי קופות חולים. הבית חולים שאני הייתי בו שייך לקופת חולים אחת, אני שייך לקופת חולים אחרת, הם לא חתמו על הסכם. וכשניסיתי רגע להרגיע אותם, להגיד לה, אוקיי, תני לי איזה משהו בכתב שאני אפנה בחזרה לקופת החולים שלי, יוצאת עליי ב-3,000, לא מתפקידי לכתוב.
רגע, אבל אתה היית אמור לעשות את הביקורת הזאת בקופת החולים, ולמה החלטת ללכת לבית חולים בסוף?
לא ידענו את זה, ידענו את כל הדברים האלה בדיעבד. עכשיו, ההתחייבות שהייתה לי, התחייבות שבאמת הייתה צריכה להזין, אם היא רק הייתה טורחת להקשיב.
אבל כן הבאת ההתחייבות מהקופה כביכול אל אותה ביקורת שנייה?
כן, הבאתי את ההתחייבות של הביקורת הראשונה, שהייתה צריכה להיות ללא התחייבות, ובית החולים חייב.
אבל אי אפשר, זה פר ביקור, אתה לא יכול... התחייבות זה לא זיכוי שאתה יכול להשתמש בו מתי שאתה רוצה.
ההנחיות של קופת החולים שלי, לא עשיתי איזה דברים מתחת לרדאר. בכל מקרה אמרתי אין בעיה, אני אקח את זה מול קופת החולים שלי, אבל לא היה עם מי לדבר. פשוט לא היה עם מי לדבר.
אז כשאתה אומר יצא לך ב-2003, תיק 2003,000.
לא, בהתחלה יצא ב-200, ואחרי זה 3,000.
זה לפני מילצ'ה.
זה פיצה רצינית, כן.
מה אתה ענית ואיך?
שאני ממש לא מעוניין שהיא תחנך אותי, ושיש לי אפס השפעה על ההסכמים בין קופת החולים הזו וקופת החולים השנייה, ושאני מבקש ממנה לפתור באופן ספציפי את הבעיה שלי, ולא לבקש ממני לפתור את כל מה שקורה בין קופות החולים.
האם דיברת באותו קור רוח ונינוחות שאתה מספר לנו את זה כרגע?
לא, 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 לא. זה הסתיים בניתוק.
הסתיים בניתוק? של מי?
כן. אני ניתקתי לה, לא לפני שלקחתי את הפרטים שלה, וכבר כתבתי לבית החולים ולמשרד הבריאות. נכתב. כואב.
יו, היית האדם הזה שמבקש את הפרטים. איך קוראים לך? אני לא יודעת איך קוראים לך.
את הקטע הכי חזק, את המשפחה שלה, אותו של משפחה שלי.
וואי.
זה לא היה נעים להגיד.
זה משהו נדיר, משהו נדיר, או ש...
זה לא כהן.
כאילו, גם לא זה, גם לא לוי, אבל...
גם לא לוי. ישראל.
טוב, שיהיה בהצלחה, מה שלום הילד?
לא, בסדר, הכל כבר מאחורינו. אגב, ניקי מינאז' היא 1.57 מטר.
הופה, אהבתי מאוד.
איך אתה יודע?
אני חייב להגיד שהמאזינים שלא האזינו בשעה הקודמת, אין יותר מבולבלים מהם עכשיו, מזה שהוא שלף את המשפט הזה באמצע השיחה, מחוץ להקשר.
זה רק אומר שיכנסו לאפליקציה.
יפה, וואי, גיל, אתה עובד בשיווק.
שם גם השירים נמצאים.
נכון.
במלואם.
נכון.
טוב, גיל, תודה רבה. שיהיה בהצלחה ורק בריאות. ביי ביי. למי אנחנו ניתן 600 שקלים נוספים לארקוסטיל קיצ'ן? כבר כל אחד מהם קיבל 300. האם לגיל עם הסיפור הזה של קופת חולים בית חולים, או רינת עם החובות של בעלה?
שמעו, רינת שם,
זה היה סיפור ממש מרסק.
אז רינת, 600 שקלים נוספים לך.
לא, היית בהופעה של מוריסי?
לא לא, לא, לא.
למה אותי את לשאלת? למה אותי את לשאלת?
לא, סתם קיטל אמר לי שהוא אוהב את מוריסי.
אולי גם אני אוהב את מוריסי.
אז תגיד לי.
אני לא אוהב את מוריסי.
אני אוהב.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, מטבע הדברים, כשמחירי חשמל נניח עולים, בטח ב3-4%, זה פותח את העיתון, זה גם הגיוני, כי אנחנו צריכים לשמוע על דברים כאלה כדי להתרגז ולהפעיל את הכוח שלנו. וכשמחירי החשמל יורדים, זה מתחבא בעמוד 23 של העיתון, וחבל כי אפשר לסמוח. אפשר וצריך לסמוח גם.
נכון, כי הרבה תלונות יש על תקשורת שהיא רק משדרת דברים רעים, או מספרת דברים רעים שקורים, וכשקורים דברים טובים, אז לא.
ששוב, זה הגיוני כי זה תפקידה, ואתה כנראה לא תקנה את העיתון שעל השאר שלו כתוב שיש ירידה במחירי החשמל, כי זה לא מספיק מעניין.
יש כל מיני מיזמי תקשורת דווקא שהם עושים כאילו חדשות טובות.
ניסו כל מיני...
ניסו, וזה תמיד קשל, חוץ מישראל בידור אגב.
וגם הם כבר הגיעו לחדשות
לא טובות.
פחות טובות. זה הטבע האנושי. כן. גם תוכניות טלוויזיה שניסו להתעסק רק בחדשות טובות.
זה לא מעניין.
מתורמם, כי זה לא מרגש אותך מספיק. כאילו הטוב הוא נחמד, הוא נעים, אבל דברים שליליים הם אלה שגורמים לך גם להישאר לצפות בזה, ותכלס ככה עובדים האלגוריתמים של כל הרשתות החברתיות. אתה מקבל חר על הפנים.
בגלל שזה מה שאתה רוצה.
ואתה נשאר בשביל עוד.
כן, אבל הנה בדיוק מגיעה תרבות הנגד של הנגד, אני אומרת במרכאות, כי כמובן יש כאן עוד עניינים שחבויים בפנים, אבל בטיק טוק שזה... המטרה העיקרית בפיד זה לגרום לך לצחוק.
נכון,
ולהיות,
אבל...
להתמכר לתחושת השמחה.
השמחה והריגוש הקל, אבל בגלל זה זה לא עוסק בשום דבר שקשור לחיים האמיתיים, כמעט.
וזה יוצר קצת אינפנטיליזציה של העולם, שזה גם, זה גם בעיה בפני עצמו.
כי זה מחזיר אותך קצת להיות ילד, כי אתה לא עוסק בשום דבר רציני.
נכון.
וחשוב, ואתה רק נהנה מאנשים רוקדים, או עושים כל מיני צחוקים, ו...
בעולם שכזה...
כן, אפשר לשלוט יותר באנשים ברגע שהם לא יודעים מה קורה בחוץ.
נכון.
וכל הדיון הפילוסופי הזה, כי מחירי החשמל יורדים.
יורדים בין 3-4%, זה צפוי לקרות כבר באוגוסט, לכל המאוחר בספטמבר, כי צריך כמובן איזושהי מועצה, צריכה להתכנס ולהחליט, וזה וזה וזה. וכן, אנחנו נשלם בין 3-4% פחות בחודשים שבהם אנחנו משתמשים הכי הרבה בחשמל, שזה נייס.
זה נייס בהנחה שיהיה חשמל. אתם זוכרים שרק לפני שבועיים שלושה בשרב, משה לא שלח את הוואטסאפ ליוסי, ואז יוסי לא הפעיל את הגיבוי.
אבל תחשוב שבזמן שלא היה חשמל, גם לא שילמת עליו.
נכון.
תחשוב, למה אתה שלילי? שוב, טבע האדם הוא להיות שלילי, למה?
למעשה, מחיר החשמל ירד ב3-4%, כי פשוט לא יעבדו תחנות הכוח.
בדיוק.
לא כי התעריפים ירדו, וזה פתרון נהדר.
נכון, זה כמו שכשאנחנו מזמינים מרמי לוי, אז חצי מהמוצרים מגיעים, חצי לא מגיעים, ואז הסל זול בחצי.
נכון.
גם דרך להסתכל על הדברים.
זהו יום שני, וביום שני אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו לשאלות מומחים, שאלות של המאזינים למומחה כלשהו. והיום התארח מומחה בחשמל, ואפשר לשאול אותו את כל השאלות שתמיד רציתם לשאול על ענייני חשמל. אני למשל, יש שאלה שמציקה לי כבר הרבה מאוד זמן. כמה מפצל על מפצל על מפצל אתה יכול לשים על תקע אחד?
לפני שהעולם יקרוס.
שהם איפשהו שם, זה יתחמם יותר מדי ולא ייסע בעומס שהוא צריך להעביר את כל החשמל הזה ובוף כזה.
אני תמיד רוצה לדעת על הטררם שאנחנו עוברים מול הדוד, לשים לו טיימר ולחבות, כמה כסף זה? האם זה אגורות בלילה? האם זה שקלים?
אני הייתי מאמר על שקלים בלילה. דוד שעובד
דוד שדולק כל הלילה, שקלים?
נראה לי שקלים.
מרגיש לי פחות.
כן?
כי יש לו גם איזה תרמוסטט כזה, לא? הוא לא דולק ברצף, חמם את האימא של הדבר.
אבל הוא צורך הרבה, וגם תמיד אומרים שבחורף האמצעי הכי יעיל, הכי חסכוני לחמם את הבית, זה מזגן. ומזגן סטנדרטי פשוט, זה נגיד שקל לשעה. אז נראה לי שדוד, אבל שוב, יכול להיות שאני טועה לחלוטין.
בוא נשאל מומחה חשמל.
כן, אני עדיין רוצה לדעת האם כשאני מפעילה פן, אז לשים את הכפכפים? לשים כפכפים על הרגליים.
כדי לא להתחשמל.
כן, כי עדיין יש לי את הפחד הזה שטבוע בי של כזה, שימי כפכפים שלא תתחשמלי. האם יש סיכוי שלא יודעת, שעדיין מתחשמלים מפן?
אם הרגליים רטובות ומשהו תקין.
לא רטובות, אבל
משהו לא תקין בפן? בטח, כפכפים זה מבודד. זה... בוא נגיד, אל תפילי פן לאמבטיה.
כן.
כי זה...
אני אמבטיה, יופי.
אגב, כפכפים זה...
זה מאוד חיסול טרנטינוי כזה.
מאוד. אגב, כפכפים זה מבודד גם חברתית. כאילו, אתה שם כפכפים, זה פשוט מבודד אותך.
אז שאלות שיש לכם למומחה בנושא חשמל, על הבית, על מכשירים, על דברים כלליים יותר, על משק החשמל, כל מה שתמיד רציתם לדעת על חשמל, דברים שוב קטנים כגדולים. הוואטסאפ שלנו מחכה לשאלות שלכם, 054-999-4399.
שיר חדש של אוליביה רודריגו.
תנו לי לנחש שהיא כועסת על בן בשיר הזה.
על הרפד.
אוקיי, הרפד מסוג בן.
Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, מה קורה?
בסדר גמור, אתם מדברים עם אדם שאכל רוגלח.
כן, ראיתי אותך במטבחון, אוכל רוגלח, גם מנומס כזה חמוד עם צלחת.
הייתי חמוד וגם שתפתי את הצלחת אחרי זה.
כן? יש רוגלח?
לא, הבאתי מהבית.
הבאת מהבית רוגלח?
רק אחד, אחרת הייתי חולק, אבל היה לי רק אחד.
הבאת רוגלח אחד?
זה הבאתי רוגלח, אשתי שמה לי בתיק רוגלח.
הוא הלך להתחבא במטבחון, ולאכול אותו בשקט.
לא התחבאתי, חיממתי אותו במיקרו, ואכלתי אותו ליד המיקרו.
זה מה שמתקן כל רוגלח, חימום.
ההבדל בין רוגלח קר לרוגלח חם הוא...
אדיר.
שמיים וארץ.
בואו נאמר בוקר טוב לשי החשמלאי.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה הע
בסדר, מתרגש מאוד, פעם ראשונה ברדיו.
ימלך.
תתחדש. ובעצם יש לנו המון שאלות, היום ביקשנו ממאזינים לשאול שאלות סביב חשמל, אוקיי? וכל מה שקשור במסביב. ברשותך, אם אפשר, אנחנו נתחיל עם שאלות שהיו לנו, אוקיי? אז אני רציתי לדעת, כמה מפצל על מפצל על מפצל אפשר לשים על שקע אחד לפני שזה נהיה מסוכן?
עוד פעם, תלוי על איזה צרכן מדובר. לרוב מאוד לא בטיחותי לשים מפצל, מפצל, מפצל. עדיף לשים שקעים מקובעים לקיר, לא שקע שהוא זז, משהו על הקיר.
אבל השקע בקיר, אם מוסיפים שקע בתוך חצוב בקיר, הוא גם הרי מתפצל משקע שלידו בדרך כלל, אז מבחינת העומס...
אבל זה יותר בטיחותי, כי הקבל הוא קבל שהוא קבוע לקיר, הוא לא זז, הוא לא גמיש.
אז העניין פה זה הגמישות של הקבלים ברב שקע, במפצלים, או...
לגמרי, הקבל עדיף שלא יהיה קבל הרעי, שיהיה קבל קבוע לקיר.
כן, אבל כמה מכשירים, נגיד שבכל אופן שמים, כמה מכשירים, וברור שכל מכשיר צורך גם כמות אחרת של חשמל.
תלוי בצרכן לרוב, בוא נגיד אם זה מחשב או מתן לטלפון. צרכנים קטנים אין בעיה, אבל אם מדובר על מכונת כביסה או על צרכן גדול, עדיף שלא.
או רדיאטור או משהו כזה.
בדיוק, לגמרי.
וצרכנים קטנים כמה? נגיד יש לי מפצל של 8, הכל מלא, ואני מחבר אליו עוד נגיד 4 כסי רב שקע.
טל, מה אתה מתכנן?
לא יודע.
אני חייב להבין מה אתה מתכנן.
יש לי מיני מכשירים בבית, נגיד, כל המכונות וזה. אז יש את החשמל של המחשב ושל הרמקולים ושל המסך ושל ההגה ושל הזה.
אתה מדבר עכשיו על צרכנים ממש קטנים, ממש מינורים.
כן.
זה ממש יפתית, אז ככה שאין בעיה. אבל עוד פעם, אם זה צרכנים כבדים, אז עדיף שלא.
אוקיי.
ומי אנחנו מגדירים כצרכנים כבדים? רדיאטורים, מכונות כביסה?
אוקיי, בסדר. עכשיו אני רגוע.
אני רוצה לשאול לגבי מחירי צריכת חשמל, וזו גם שאלה שגם קיבלנו מהמאזינים. אני אקריא את הנוסח של המאזינה, כי הוא הצחיק אותי. איפה הוא היה? הוא היה עכשיו... כן, באמת דוד חשמל צורכים כל כך הרבה חשמל שצריך ממש ממש להקפיד לסגור? בן הזוג מחרפן אותי. היא צודקת, זה עניין של אבות.
לא כך שמעתי את השאלה, אפשר שוב לחזור עליה?
האם דוד החשמל באמת צורך כל כך הרבה חשמל, וכמה זה עולה? נגיד עכשיו יש לי דוד שדולק מהראשון לחודש עד ה-30 לחודש ברצף. כמה כסף שמתי?
יופי, שאלה יפה.
תודה רבה.
אז כל קילו ואת היום חברת חשמל מחייבת, זה לנו חצי שקל פלוס מע"מ. האספק של דוד חשמל לרוב הוא 3 קילו ואת. תעשה 3 קילו ואת כפול שעה. זה יוצא לך שקל וחצי פלוס מע"מ.
שקל וחצי פלוס מע"מ לשעה.
לשעה של עבודה.
זאת אומרת, אם הוא עבד 10 שעות, זה 15 שקל פלוס המע"מ, זה משהו כמו 18, בטח, כן, 17-18.
וואלה, זה לא...
עכשיו, אבל מצד שני יש לו תרמוסטט, הוא מדליק ונכנס למצב עבודה.
אם הוא מגיע לחימום שלו, שהוא כבר, מה נגיד, 50 מעלות, שהוא מגיע לטמפרטורה הזאת, הוא זה, הוא מפסיק לחמם.
לכמה זמן?
הוא מפסיק עדיין דולק.
עד שהוא יורד.
בוא נגיד, דוד, אחרי שעה שהוא חם ואין לו, לא פוסקים את המים, אז הוא מפסיק את הפעולת חימום שלו.
ואז הוא מתקרר שוב, ואז מתי הוא מתחיל שוב?
אם אתה מדליק את המים ואתה צורך מים חמים,
ואם לא הדלקתי, אם לא הדלקתי, אם שכחתי את הדוד דולק פשוט?
אז הוא עדיין מפסיק. המים החמים, יש תרמוסטט שאוסרים את פעולת החימום.
יש...
מתקררים או שיש צריכה, אז הוא שום שום מתחיל לחמם.
יש תת שאלה שהגיעה ממאזין שקשורה בזה בדיוק, האם עדיף שהדוד יעבוד רציף, או לחבות ולהדליק אותו, זה יותר מבזבז חשמל?
לא, עדיף להיות עם אצבע על הדופק עם הדוד ולא להשאיר אותו דולק. עדיף אפילו להתקין איזה שעון יומי, שבועי, שתוכל לדעת את הצריכה של הדוד.
זהו, יש לי שני כפתורים כזה בזה, יש אחד של השעון ואחד של הדוד. ואני פשוט מדליקה את שניהם, כי אין לי מושג מה קורה, אין לי מושג.
צריכה את שניהם.
ברור, אבל...
אני מכוון את זה על זמנים, אז שיהיה על מצב שעון ולא על מצב קבוע.
יש לך את האדומים האלה, המרגיזים?
כן, כן.
אז תסדרי אותם ככה.
אני אצלם לכם.
לפי זה אחת זה רבע שעה, ולפי זה תכווני את השעון, לפי השעה הנוכחית.
יש לי שאלה. מדובר הרבה על מהפכת החשמל. עכשיו, האם אפשר להחליף את חברת החשמל? זה דבר שאפשר לעשות אותו? יש חברות שאפשר לעבור אליהן?
היום כן אפשרי, הבנתי שאלקטרה עושים את זה. הם מציעים לך, הבנתי, 10% הנחה לחיוב החודשי של החשמל.
זה לא דבר מטורף?
יש עוד כמה ספקי חשמל אחרים, לא רק אלקטרה. אבל זה... כן, יש עוד כמה, אבל זה קצת הליך מורכב כביכול...
לא, לא דווקא, מספיק שיש לך מונה חכם, ואם אין לך, אז אני יודע שהם כן מחליפים אותו למונה חכם.
מה, אז אני יכולה להפעיל את הטריק של אני אעבור למתחרים?
אז זה דבר מדהים, שכאילו יש תחרות בחשמל ואף אחד לא יודע מזה כלום. זה דבר מטורף, לא?
כן, אבל גם הסכומים הם מאוד... זניחים, אני חושב. לא שאני מזלזל ב-10% הנחה בתשלום החודשי, אבל עדיין, זה לא זה.
אנחנו פה צהלנו כשראינו שיש הנחה בכמה? ב-4%?
בדיוק, שהמחירים יורדים.
ירדו.
כן.
עוד ש... רק הזמן יגיד, אני חושב.
יש... מישהי שואלת ככה, היה לי חשמל פתוח, אני מניח שמתכוונת לכבל...
לשקע כזה שלא קיים.
לא, שהגידים שלו, בדיוק, שהגידים שלו בחוץ כזה. היה לי חשמל פתוח במקלחת בדירה בתל אביב, עד שסידרו את זה. אם הייתי מתמתחת ונוגעת בכבל אחרי המקלחת, יכולתי למות?
שאלה יפה.
שאלה יפה עם תשובה פשוטה.
אם מותקן בלוח ממסר פחת, סכין ועובד, תקן ודגם מי, אז רוב הסיכויים שהחשמל מיד היה קופץ. אבל אם הפחת לא היה תקין או שלא היה הידר פחת בלוח, אז הייתה בעיה גדולה.
והרבה פעמים בדירות כאלה אולי ששיפצו בתל אביב, לא בטוח שחשמלאי מוסמך עשה את העבודה.
לגמרי, אני רואה את זה הרבה.
כן.
כן. עוד שאלה.
רצית לשאול עם הקפקפים משהו.
כן, הרגשתי שזה מטופש, אבל אני עכשיו, כי אמרתי כן, אני יכולה פשוט להתחשמל. אבל כשנגיד אני באה לעשות פן, ואני בעצם תמיד שמה קפקפים, כי אני מפחדת להתחשמל.
אוקיי, אז ככה, פן זה צרכן שיש לו בידוד כפול. אז פן זה לא דוגמה כך טובה, אבל...
למה? אם זה פן ישן...
עדיין, יש לרוב הפנים, יש להם בידוד כפול, אז ככה שהם מאוד, מאוד בטיחותיים.
מה זה אומר בידוד כפול?
בידוד כפול זה... הוא לא מחור... כל הליבה שלו היא מפלסטיק למעשה, הוא לא איזה פרזל או...
אני פשוט מכירה אישה שהתחשמלה מפן.
באמת?
אישית, כן.
מה זה התחשמלה?
התחשמלה, התחשמלה.
אולי הקבל בחוץ כזה היה רופף או משהו, לא אומר?
אני לא יודעת בדיוק, אבל היא עשתה פן ו... בוא נגיד, היא מטולטלת היום.
וואו.
היא כבר לא עושה פן.
גם לבדוק פחת בלוח וגם לבדוק הרקה. דבר מאוד מאוד חשוב ומציל חיים.
תכלס, אנחנו גרנו בבניין בתל אביב שלא הייתה בו הרקה, ואז גילו את זה, ואז סידרו את ההרקה.
וואו, זה באמת סופר מסוכן. אם כבר אנחנו... מפסק פחת, חייבים.
אני לא אחזור אחורה בזמן לדירה הזאת לראות אם היה פחת. זה מה שהיה היה.
אם כבר התחשמלות, האינסטינקט האנושי כשאתה רואה מישהו מתחשמל, זה כמובן להרחיק אותו מהדבר המחשמל, אבל אז בעצם מתחשמלים. וגם אם אתה כבר באופן רציונלי יודע שאסור לגעת בבן אדם שמתחשמל, לראות אותו מתחשמל מול העיניים ולא לעשות כלום, זה מטורף. אז מה עושים? באמת לקחת נגיד מקל של מטטה מעץ?
לגמרי. לא לגעת בו כמובן, ואיזה משהו מבודד.
נגיד אם אני מוריד את הנעליים ושם את הנעליים על הכפות ידיים שלי, אני יכול להרחיק אותו ממני?
לא הייתי סומך על זה.
לא?
וכן הייתי מצלם את זה.
זה מגע ישיר ולהביא איזה משהו מבודד.
בכלל ככלל אצבע, כשאתם רואים אדם בצרה, לא לעזור לו. פשוט לעמוד מהצד ו...
לצלם.
לא, אבל אתה לא יודע, יש לי באמת איזה מין פחד כזה שאני אראה, או מישהו יתחשמל וזה, ואתה רואה אותו כאילו צולט עצמו, ואתה יודע שאם אתה רק נוגע, אז אתה הופך להיות חלק מהתבשיל. כן.
גם אחות צהרנים.
טוב.
לא נעים בכלל.
שי החשמלאי, תודה רבה, היה מאוד כיף לדבר.
תודה שי, תודה.
גם הוא היה חשמל.
ביי ביי.
ביי ביי.
איך אני אוהב אנשים שהמקצוע שלהם מתחרז עם השם.
מה זה עדיין?
איזה חגיגה, נירה מדביר. איזה כיף.
רן השדרן.
נעים מאוד במבי, אני הגבר החדש שלך, אז אולי תתני לי.
תרגו.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אסור להשוות.
בוקר טוב ליוצר התוכן איתי בן שמחון, מה העניינים?
בוקר טוב.
אני לא ארגע מהפתיח הזה, פשוט לא ארגע.
אין, אני רוקד פה, אתם לא רואים את זה.
זהו, זה וייב של ריקודי כושר כזה.
כן, כן, צריך שמישהו יצעק עליי, כאילו לעשות את זה יותר טוב. חוויה. טוב, יום חמישי זה בעצם יוזיין בתמוז.
בהחלט.
שזו עוד הזדמנות להיזכר בבית המקדש ולצום. וחלקנו גם, כן.
מתחיל בין המצרים, לא? ביוזיין בתמוז?
נכון, בין המצרים, ועכשיו כזה שלושה שבועות בין יוזיין לתמוז לתשעה באב. אבל לא על זה באנו לדבר.
מה, איתי, אתה מסורתי? אתה דתל"ש? יש לך...
אני דתל"ש, כן, שומעים שאני דתל"ש?
לא, זה היה...
כן, האמת שכן.
הפגנת בקיאות.
כן, כן, גם קראתי על זה אתמול בגוגל, ייזכר, אבל גם אני דתל"ש.
זהו, לא נכנסים כזה למים.
בדיוק.
רצוי שלא, לא עולים על טיסות.
לא עולים על תחנות רכבת קלה חדשות של
בדיוק, בדיוק.
אבל כן, אותי זה מאוד ריגש לשמוע את הידיעה על הרכבת הקלה, והחלטתי להשוות בין דברים שיש בבית המקדש לבין סוגי התחבורה הציבורית שיש לנו בארץ.
טוב, טוב, טוב.
אני אוהב שהטייטל הוא יומרני מאוד, זה תמיד מבטיח.
כן, גם דברים שיש בבית המקדש.
כן, כפי שכולנו יודעים.
זה גם כזה קודש לחול, זה כל כך יפה.
מקודש לקודש מבחינתי.
בדיוק.
טוב, אז בעצם הכהן הגדול, נתחיל מהעיקרי, מהגדול, זה הרכבת המהירה לירושלים מתל אביב, שכולם מתלהבים ממנה, כולם יודעים שהיא כזה, אוהבים להגיד, היא 37 דקות, היא שנייה וזה, אבל אף אחד לא מדבר איתך על להיכנס ולצאת מהתחנת רכבת בירושלים.
זהו, הבנתי שזה כמו קור אטומי, לא? שזה 8 קומות.
וואו.
כן, זה כמו הכניסה לקודש הקודשים, שהכהן הגדול היה צריך להיכנס, שזה היה מין מבוך כזה, שרק הוא ידע לצאת ולהיכנס ממנו. ככה זה...
כך אומרים.
כן, כן, זה לא, זה עובדה. אז ככה זה הכניסה לירושלים. אם תנסו את זה, אני מקווה שתצליחו לצאת, אבל זה באמת חוויה קשה.
אתה אומר זה 37 דקות להגיע מתל אביב לירושלים, ועוד 37 דקות לצאת בתחנה.
37 דקות אורכה.
הבנתי. בסדר, בתל אביב יש את הסנטר.
נכון, נכון. עוד דבר שהיה בבית המקדש, על קטגוריה דברים שהיו בבית המקדש, זה סטעמים לעולה. סטעמים לעולה, זה בעצם הקורקינטים.
לאן זה הגיע, אלוהים?
הקורקינטים.
רגע, זה גם הקורקינטים עצמם, וזה גם האנשים שרוכבים על הקורקינטים, שניהם יש את רמת האכפתיות מהם, שהייתה מהעשה הזה.
זאת אומרת, מקריבים אותם בקלות.
כן.
תביא, נוסעים לירושלים, תביא איזה סה.
כן.
בדיוק. יש לי כמות החברים שיש לי שאכלו במשך חודשים דרך קשית, בגלל שהם נסעו על קורקינט, יותר מדי גבוהה. וגם הקורקינטים עצמם, לי מרגיש שעוד כמה שנים יהיה כזה מחאה של הקורקינטים על כל מה שאנחנו עושים להם.
של המכשירים.
אתה הולך ברחוב... כן, אתה הולך ברחוב, אתה רואה קורקינט על העץ, קורקינט יוצא מהפח, קורקינט בלי עין, קורקינט בלי רגל.
לא, ויש גם את האיסופים.
זהו, את
אלה שמביאים.
את האחד שנוסע על 40 קורקינטים בו זמנית. איזה טירוף של דבר. פעם ראשונה שראיתי את זה, זה היה דיסטופי.
כי על קורקינט אחד הוא מאמיס בכל מיני זוות, כמו ג'נגה, כמו המשחק הזה איכשהו, שלא... כן, כשאתה מוציא אחד, הכל קורס.
זה כמו כמה מפצלים אפשר לשים.
בדיוק.
קורקינט.
כן, וגם לזרום עדיין עם ההשוואה שלי, שבכל זאת חשבתי עליה הרבה, גם עשה, הוא גם כמו הקורקינט, עם הזכויות של, כאילו היום יש לכם הרבה יותר זכויות לחיות. גם בעתיד, לדעתי, יהיה יותר זכויות לקורקינטים, ואנשים יפגינו מול בית המקדש, למען הקורקינטים. ודבר אחרון, בית המקדש השלישי, שעדיין לא נבנה, זה כמו הרכבת הקלה בתל אביב, שעדיין אין אותה. יש אנשים שממש רוצים אותה, יש אנשים שמפחדים ממנה, וככה לדעתי זה...
כן, ורק הקיצוניים שבקיצוניים מאמינים שהיא תקרה.
כן, ושהיא תשפר.
עוד בימי חיינו.
וזה יבהיר את המזרח התיכון.
בהחלט, כן.
איתי, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, איתי.
תודה, איתי, זה היה מדהים, זה היה מרשים.
וואו.
זה היה אלים עכשיו, זה היה אלים.
סיימנו, נתראה מחר.
ביי ביי.
בוקר חדש.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.